שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
9, 10, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 37, שבוע מבורך, אהלן, הוא עשה אהלן, אני נדב שטראוכלר, איתי כאן, שייקה, הידוע בכינויו שי גולדן, ואיתנו, בהופעה מאחורי הקלעים ולפני הקלעים, רני אשל, הקינג של הפוד. מה שלומך, חברים?
פוד משולש ראשון היסטורי, שבו כל חברי הפוד מתייצבים מולכם, לאוזניכן ולעיניכן, כדי לדבר, לשמוע, להשמיע, ורני פה כדי שתוכלו לשמוע גם קולות מגוונים, אחרים, טובים, אשלים, קולות
אשלים. יש פה כמה אירועים, יש פה כמה אירועים שאנחנו רוצים זוויות עליהם טיפה. בכל זאת. רני, מה קורה?
אני בסדר גמור, אני במתח, שבוע מאוד מאוד עמוס וקשה לפניי, לא בטוח שהשיער שיש לי על הראש יישאר עד סופו, אבל מקווים לטוב.
אגב, איך אתה תולש את צערותיך כשחיפה נגיד בדקות האחרונות חוטפת גול, איך אתה תולש, מה קורה, פינצטה, מה פיזית קורה?
משהו כזה.
מה פעולה?
הזקן.
השבוע אני זרקתי חפצים בערך, היה משחק של מכבי חיפה, דקה 90, הכל היה רגוע, 2-0, ואז סן מנחם החליט שהוא צריך להכניס לחץ.
גול עצמי.
כן, גול עצמי הכי מטופש שראיתי בשנים האחרונות. אז כן, כן. לפני זה היה לי 4 שערות, חפץ לי 3.
זה המצב. ויש עוד שבוע של גמר גביע, של גביע, ושל משחק עונה. אז תשמע, אני מחזיק אצבעות, ואתה יודע מה, אם התחלנו בספורט, אנחנו מתחילים כתמיד עם פרק החוצות, ורני, מכיוון שאתה כבר, אני רואה, כבר זרקת את כל ה... אז תתחיל אתה, אני רואה שם... זה נראה לי כמו... תן את זה.
קרואטיה. אני... ששיחקתי, אני שחקן חובב עבר. הייתי... רצתי חלוצים, ודאבור שוקר. חלוץ הקרואטיה, yeah. נהדר. Yeah. היה אחד האלילים שלי, וזה... בגלל זה החולצה, פשוט וכאן.
ענק. דאבור שוקר היה אחד הגדולים, מאוד 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 אהבתי אותו, הוא קרואטיה של שנות ה-90, אפשר להגיד.
כן, okay, כן. Okay,
קרואטיה okay. החדשה של אחרי עידן יוגוסלביה, הוא כאילו עמד בפרונט כחלוץ, גם היה לו איזו תקופה לדעתי בריאל מדריד, אם אני זוכר נכון.
נכון.
וואי, לגנתי.
בכלל, הקרואטים ייצרו כמה שחקנים טכניים, וירטואוזיים, בובן ו... מנג'יקביץ' מיובה, וכמובן...
מנג'וקיץ'.
ואתה יודע, בכלל יש להם מסורת בספורט, גם בטניס, גם בכדורסל, זה מעצמת ספורט, מדינה קטנה. דעתי יש לה פחות תושבים מישראל, דעתי.
משהו כזה, זה העניין שאתה אומר, זה כמונו, מזג ים תיכוני, והם גם כן חמים כמונו. אממה, בספורט יש קצת פערים בין ההישגים שלהם להישגים שלנו, חבל.
אבל יש להם גם תרבות ספורט של יוגוסלביה יושבת עליהם, ולנו לצערנו אין את זה, במקומות אחרים אולי, אבל... ודאבור שוקר בכלל, דאבור שוקר היה דופק לנו שלושה ערים כזה בכל משחק עם הנבחרת, אם אני זוכר, זה הוא או שזה היה מישהו אחר?
לא, זה היה שוקר. שוקר כבש, כן, לדעתי הוא דפק לנו שלישייה באיזה משחק.
הוא רואה ישראל נהיה כמו שור, זה מהזה. יפה, כן. אחלה דאבור שוקר. שייקה, מה אצלך? אני רואה שם צהוב טיפה מתחת. מה הבאת
לנו? צהוב שחור זה ביתר, ואנחנו ביתר, אבל, בכל זאת, הפלייאוף של ה-NBA מתקרב.
מג'יק.
לברון ג'יימס. עכשיו אני אגיד ככה. אני אגיד את זה קצר ופשוט. אני לא אוהב את הלייקרס. אני אוהב את צלטיקס, והלייקרס, אני רואה אותם, נהיה לי לא טוב. לא טוב בעיניים. ולאורך כל השנים, חייב להגיד שבטמטומי, החמצתי הרבה שחקנים גדולים בגלל החוסר האהדה ללייקרס, החמצתי את מג'יק ג'ונסון בזמן אמת, פשוט צניתי אותו ולא הבנתי כמה הוא גדול. החמצתי את קובי בריינט בזמן אמת, פשוט לא אהבתי אותו, למרות שהוא באמת גדול. הוא גם עמד בינינו לבין אליפות של גרנט, וזה באמת שחקן גדול. ועכשיו לברון, עכשיו אני אגיד לכם את האמת, אני לא אהבתי את לברון אף פעם. לא היה, מהיום הראשון שלו בקליבלנד, עד היום לא אהבתי אותו. אבל דבר אחד אני מתכוון להגיד, אני את האיש הזה לא מתכוון להחמיץ. הוא שחקן כדורסל ענק, מהחשובים בהיסטוריה. באמת, התרומה שלו לענף, בטח בהיבט של מה שאנחנו רואים היום בליגה, לטוב ולרע גם. ליגה שנשלטת על ידי שחקנים שפשוט מפרפרים מועדונים ומפרפרים את הליגה, כל הסופר טימז האלה, כל התוכנות שאנחנו רואים היום בליגה ולא נרחיב, זה לברון ג'יימס. ולברון ג'יימס חוזר אחרי פציעה מעניינת, עכשיו עוד שבוע מתחיל הפלי אוף ב-NBA, הוא פצוע, הלייקרס במקום השביעי בלבד, שכרגע ב-NBA זה לא מבטיח פלי אוף, אלא טורניר מקדים לפלי אוף, מה שנקרא פלי אין, ולברון אולי במבחן, אחד המבחנים המעניינים שלו מאוד 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 בקריירה, הוא עלול למצוא את עצמו מחוץ לפלי אוף, בפעם השנייה בשלוש שנים, והוא בן 38, הוא שיחק יותר דקות מקרים אבדול ג'באר, הוא שיחק יותר דקות מקרל מלון, הוא שיחק בטח הרבה יותר דקות ממייקל ג'קסון, אם הוא ישחק עד גיל 40 ויהיה בריא, לברון ג'יימס, שימו לב ובזה נסיים, יהיה מלך האסיסטים בכל הזמנים, מלך הריבאונדים בכל הזמנים, מלך הנקודות בכל הזמנים, ומלך החטיפות בכל הזמנים. אם הוא ימשיך לשחק עד גיל 40, וישמור על הממוצעים שלו פחות או יותר. הוא עומד להחזיק בארבעה השיאים האישיים, הכי חשובים בכדורסל, במקום הראשון בכל הזמנים, ויהיה קשה, יהיה קשה לא לדבר עליו במושגים של השחקן הכי גדול בהיסטוריה.
אין ספק שהוא, אין
אני
ספק.
אני מאוד מאוד לא אוהב את האיש, אני לא אשקר לכם, הוא מנהל קבוצות ביד רמה, הוא חיסל את הקריירה של דיוויד בלאט ב-NBA, הוא עיף, כל קבוצה שהוא מגיע הוא מעיף מאמן, מצד שני, אגדה שהייתה באמת, והוא האיש שלי, ואנחנו עכשיו הולכים, נכנסים לשבועיים מהמעניינים בקריירה שלו, תעקבו אחרי הלייקרס בשבועיים האלה, מאוד מאוד מעניין הסיפור שמתפתח שם, מאוד מעניין. נדב, הוא שמע את מה אתה
יפה, מבין. תשמע, הבאתם פה דמויות, אז אני גם הבאתי דמות שאני מאוד 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 אוהב, דמות, דיברנו פה על מזג, דיברנו פה על מעיף אנשים, אז זה ממש מתחבר, וזו אופה. חולצה שחייבים גם, אתם תכף תבינו למה, ללבוש אותה עם הצווארון, כי אין ברירה אחרת, אז אולי אתם כבר יודעים על מי אני מדבר, זו חולצה של...
לא מזה, מה זה פה?
שימו לב. קוראים לקבוצה הזאת מרסי.
אוי ואבוי, זה ז'אן פייר פאפן? ארי קנטואלה שחיק במרסי? לא ידעתי. במרסי?
איזה איש.
ידעתי בלידס, ידעתי במרסי.
חברים, איפה הוא באמת התחיל את הקריירה? איפה הוא באמת, האיש והצווארון, איפה הוא באמת התחיל?
לא, סתרים, סתרים כבר.
כן, זה. ואחד השחקנים הגדולים, למי שבתוך העניין, קודם כל מנצ'סטר יונייטד כמובן הרבה מאוד שנים, היה השחקן אולי הדומיננטי ביותר, לדעתי, בשנות ה-90, בשנים הגדולות של מנצ'סטר יונייטד, הוא לא העיף את המאמנים, אבל הוא גם בעט באוהדים, ועשה כל דבר אפשרי על המגרש, דיברתם על מזג חם, אז זה היה טמפרמנט על המגרש, כאילו מי מתעסק, זה היה קנטונה בשבילי בשנות ה-90, כמי שאוהב את יונייטד והקו.
ולמי שזוכר, ב-98 במונדיאל, המאמן, אימי ז'קה, לא הזמין אותו לסגל, וזה עורר הרבה מאוד, הוא היה שחקן צרפתי הכי טוב אז בעולם, היה שם זידן והוא. וז'קה אמר, לא, אני לא צריך את האגו הענק הזה אצלי בחדר ההלבשה, אני רוצה קבוצה ולא קבוצה של כוכבים. וקנטונה, השחקן הצרפתי השני הגדול של דורו, לא שיחק במונדיאל ההיסטורי של צרפת, והוא אמר, אני לא אסלח על זה לז'קה בחיים, והאמת היא, גם אני לא הייתי אסלח. ואגב, בקנטונה, אם יש לו מקבילה אחת, זה, נו, זלטן. הוא זלטן שלפני 20 שנה.
זלטן. אתה יודע מה, יש משהו, כי הוא היה, אגב, הוא באמת גם גדול מחוץ למגרש, הוא גם אחר כך, יש לו קריירת שחקן, יש לו קריירת שחקן
לא בסרטים. שחקן לא רע בכלל, אגב. ראיתי סדרה איתו בנטפליקס, כן, ממש סדרה טובה.
תשמע, הוא טיפוס, מעבר לזה שהוא היה כדורגלן ברמה הכי גבוהה שיש, הוא טיפוס מיוחד. גם שאתה לא, אתה יודע, ראית אותו למגרש, אתה הבנת שמדובר בחתיכת טיפוס, הוא בעל הבית, הוא היה, he owned the place, ממש. כן. זה היה שלו, המגרש היה שלו, גם ההליכה שלו, גם העמידה שלו, גם הנוכחות שלו על המגרש, ליד השחקנים שלו, והיו שם בו, היו שחקנים ביונייטד, רוי קין, והיו שם שחקנים, חבל על הזמן, והוא היה בעל הבית. אז בשבילי אריק קנטונה זה אהבה מאוד מאוד גדולה, אז דיברתם פה על דמויות, חתיכת דמות, ולא
משנה. גם פילוסוף כזה, כן, לא? כן, הוא הוציא איזה משפטים והשכפים, כן, הוא תמיד הוציא איזה משפטים שאף אחד לא מבין חוץ ממנו, אבל זה היה שם איזה עומק.
מה שמשותף לו ולזלטן, שניהם לדעתי 1.90 מטר ומעלה אולי אפילו, שניהם נראים נורא גמלוניים וקצת מגושמים, אבל כשהכדור אצלם ברגל, הם עושים דברים טכניים ברמות מטורפות.
הוא היה עומד עם הכדור ועם הידיים, ככה. אף אחד לא מתקרב. אף אחד לא מתקרב.
שחקן
טכני. היה שומר על כדור, השחקנים של היריבה היו מפחדים לגשת. אתה לא יודע איך זה ייגמר. ממש. אני היום עם אריק קנטונה, באמת, אני חושב שהוא היה אחד מהבולטים בדורו. אני מאוד... מאוד אהבתי, ואני יש לי אהבה גם לשחקנים איפה שהם התחילו, אז באמת, אומנם התחיל באיזו קבוצה קטנה, אוסר או משהו כזה, אבל במרסיי הוא התחיל בעצם את ההתפתחות שלו, משם עבר לעוד כמה קבוצות בצרפת, ואז כמובן, אגב, לליץ, לתקופה קצרה, לא זוכרים?
הוא היה בליץ, הוא היה בליץ, הוא לקח חליפות בליץ, ואז פרגוסון הביא אותו ליונייטד, שהתחילה שם את השושלת הגדולה.
נכון
בעצם,
מאוד.
הוא התחיל
נכון
את השושלת מאוד. הגדולה של יונייטד של פרגוסון.
נכון מאוד.
ואחריו וזה... הגיע הדור של בקאם בכל החבורה. נכון אבל הוא מאוד, התחיל וזה... את השושלת, הוא התחיל.
נכון, וזה אריק קנטונה.
אגב, אז... דש מאורי מגבו שקבע שער עכשיו מול בני סכנין. דש מאורי מגבו.
אתה מבין.
אורי מגבו ממשיך... אחי, אנחנו הקמיה של אורי מגבו. כל פעם אנחנו מדברים עליו.
אנחנו פה, אנחנו צריכים פשוט לעשות תוך כדי תנועה, אתה מבין? זה גם למקבל. יפה.
רגע, איפה הוא התחיל את הקריירה? כי זה באמת רציתי לשאול אותך.
מגבו, אני לא בטוח, לא סגור. היה לו אבל הרבה קבוצות, עבר הרבה קבוצות. אגב, גם סיפור לא פשוט, ילדות, עניינים, הוא הגיע out of the blue ולהיות קפטן בית"ר ירושלים, אני לא חושב שזה משהו שהוא חלם, באמת זה, אבל... נשמור אותו לאירוע אחר, זה עוד יגיע. יפה. אז אנחנו היום בפוד מקונס, לא הספקנו במהלך השבוע להקליט, לדעתי לראשונה פשוט מרוב טירוף ששלושתנו היינו בזה, וקיבלתי הודעות, מה קורה? עוד לא עלה, יום חמישי, מה קורה?
גם אני.
קיבלנו הודעות.
גם אני, והשמתי את רני, קיבלתי הרבה
פניות והשמתי את רני. אני גם זורק הכל על רני, לא פיניתי את הזבל, רני השם, הילד הזה, רני השם. אני הכל זורק על רני.
לא, קיבלתי איזה רפורט מהמשטרה, עשיתי רידיירקט לרני אשל. אמרתי, תעבירו אליו, מה אתה
עושה? אני חלק מהמיילים שלי, אני פשוט עושה פורוד. אז אנחנו נפצה. אחד, אנחנו היום בפרק מכונס, ובעזרת השם בהמשך השבוע, יש איזו הפתעה שתכננו שבוע שעבר, מקווים שהיא תקרה כבר השבוע, וזה יכול להיות מאוד מסקרן. אז יש לנו כמה נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם היום, ואני חושב שכדאי שנתחיל... דווקא, נשים תכף נגיע גם לעניינים הביטחוניים, אבל דווקא בעניינים המדיניים והפוליטיים. אנחנו ככל הנראה הולכים, אלא אם כן תהיה הפתעה, ובעיניי זאת תהיה בנקודת הזמן הנוכחית הפתעה, הולכים לקראת ממשלה שבה ישבו יאיר גולן והילד שקד, נפתלי בנט ואבתיסאם מראענה, ועוד הרבה מאוד שחקנים אחרים, וגם כנראה רע"מ, אולי המשותפת, אבל אנחנו הולכים לקראת ממשלה שיהיה לה קושי כמעט היסטורי, אני לא זוכר ממשלה שכזאתי, של לעשות משהו, בכלל, משהו שיסכימו עליו. מדברים כל הזמן, שמעתי את יאיר לפיד, אומר 80% מהישראלים מסכים 80% מהדברים, אני חושב שזה אפילו יותר מ-80% מסכים על יותר מ-80%, אבל אנחנו בדיוק ב-15%. הסוגיות ליבה של האנשים האלה הם לא מסכימים עליהם. חוסר ההסכמה הולך להיות משווע, תהיה אידיליה בהתחלה, יהיה צילום מרגש, שוב, בהינתן שזה יקרה, אגב, אני מעריך שזה הולך לשם, תהיה אידיליה, יהיה צילום מדהים, ומאותו רגע התחילו מלחמות היהודים, אבל אם אני ארצה עוד טיפה להתנבא, למרות שאני לא נביא, המשותף, המחבר, בין שני אנשים שעומדים בראש הגושים האלה, זה גם מצחיק, אבל לכאורה, חזק מאוד, כי שניהם מבינים, יאיר לפיד יש לו הזדמנות היסטורית להיות ראש ממשלה, ונפתלי בנט יש לו הזדמנות היסטורית להיות ראש ממשלה. אלטרנטיבות של שני השחקנים האלה ושל שחקנים נוספים, בעיקר בגוש השמאל, במסגרת הזאת היא אלטרנטיבה פחות טובה, הרבה פחות טובה אפילו, ועל כן יש שם רב המאחד על המפריד, לא במובן האידיאולוגי, אפילו לא במובן האסטרטגי או בתפיסות העולם, אלא במובן הפוליטי הצר של אחד מחזיק את השני, וכמובן, האיבה לנתניהו והרצון להוציא אותו מבלפור. זה בעצם הדבק. עכשיו, הוא דבק דל מאוד, אבל הוא כמו איזה דבק שלוש שניות, הוא התאפס, הוא נתפס, והוא נתפס חזק, ולכן הערכה שלי בנקודת הזמן הנוכחי, שאם הם לא יצליחו להקים ממשלה, זאת תהיה החמצה היסטורית של כל השחקנים האלה במגרש, כי אני לא בטוח שתהיה להם עוד אפשרות כזאת. לצד זה, במובן של, במובן האידיאולוגי, אפרופו עמיחי שיקלי, מה שהוא עובר עכשיו, אגב, זה גם כן אירוע די מטורף, האיש הזה שבעצם אומר, אני עומד מאחורי האמירה שלי, אמרנו מההתחלה, לא נלך עם יאיר לפיד, לא ניתן לו להקים ממשלה, אני לא אשב עם ארץ, אמרנו את זה מההתחלה, עומד על שלי, והוא עכשיו סופג אש מתונאים, וכבר ראיתי שישבו אותו, עד להיטלר זה הגיע בינתיים, בינתיים.
לא, הוא זכה ליגאל עמיר, השוואה ליגאל עמיר, ואשתו...
יגאל עמיר, סליחה, לא היטלר, יגאל עמיר, אני מתקן, כן.
יגאל עמיר, סליחה, אשתו מסכנה, שמי בכלל ידע מה היא ומי, יוסי מזרחי כתב ערוץ 2 בצפון, מצייץ, מעניין מה התלמידים של, לדעתי, שמה הדסה, הדסה שיקלי, חושבים עליה אחרי שבעלה כך וכך, לא יודע מה לומר, אני לא יודע, אני לא מבין אנשים שמדברים על נשים של פוליטיקאים, אני לא מבין, תעזבו את בני המשפחה של הפוליטיקאים האלה, מה אשמה אשתו של שיקלי, כמו שאגב, מה אשמה אשתו של אלקין, תעזבו את האנשים האלה, תעזבו אותם כבר להזזל, בעלה בחר להיכנס לחיים הפוליטיים, אני בטוח שהיא לא מאושרת מהרעיון, עכשיו היא צריכה גם להיות קורבן בעצמה, גם גברת אלקין לא רואה את בעלה, שוב, אני לא מאושר ממה שאלקין עושה, אבל אשתו היא לא צד בעניין, בטח לא הילדים שלו, מה זה השטויות האלה, מה זה הטירוף הזה? מר אלקין יעמוד מול הציבור ומול האנשים ויתמודד, אבל אשתו והילדים לא במשחק בכלל. אני מבקש שתניחו לאנשים האלה, גם לאלקין, גם לשיקלי, לכל אדם, לנשותיו, ילדיו, לא מדבר על השיח כלפי האנשים האלה בכלל, שנהיה הזוי. באמת, רני כתב לי, צייצתי, לא, לא צייצתי, כתבתי פוסט על יאיר לפיד, ורני אמר לי, שייקי, אתה מגזים, זה אלים נורא. עכשיו, אני אומר לעצמי, אז אחרי שרני אמר לי, מחקתי את הפוסט, אני עם חבר שהוא, אני מחשיב אותו להיות שקול, ואדם שהערכים שלו בעיניי הם יפים, אומר לי, שי, הגזמת? אז אני אומר, טוב, אני מקבל, אני לא איזה מטורף שלי מתאבד על, על דברים שהוא כותב, אם הם מסיבים נזק. מה ששיקלי עובר, זה האמת, די, נחצה פה קו מוגזם ברמות.
זה מכוער נורא, אגב, גם אם חושבים שהצד שלו לא לגיטימי. עכשיו, רק אני רוצה עוד נקודה קטנה, ואז אני רוצה לשמוע גם מה רני חושב על זה. וקצת לייצר אנלוגיה, כי כשבשמאל בעצם, בוא נחצה אחורה, כשבני גנץ החליט ללכת עם נתניהו, הוא הפר הבטחת בחירות מאוד 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 משמעותית, אולי הבטחת בחירות הכי חשובה שלו, אני לא אשב עם נתניהו, בני גנץ, סליחה, כשבני גנץ החליט שהוא הולך עם נתניהו, הוא בעצם הפר את הבטחת הבחירות הכי חשובה שלו. רק להבין, שנייה לעשות את הבנצ'מרק לעניין הזה, בפני אנשי ימין, בפני הרבה מאוד אנשי ימין, מהלך של בנט, לשבת עם לפיד אחרי שהוא התחייב באין ספור הזדמנויות, כולל הדף הזה וכולל האמירות, שאני לא אלך איתם, ובעצם הוא הולך גם עם מרץ וגם עם יאיר לפיד, בעצם לפי, כפי שהדברים נראים כרגע, יקים את הממשלה, בעצם יקים ממשלה ליאיר לפיד, זה כאילו גנץ בשישית, לא בריבוע. זאת אומרת, רק שנבין רגע את ההשוואה. ועכשיו אני מסתכל עליך, תקשורת מסקרת את בנט, ואת גדעון סער, שבעצם הלכו נגד מה שהם אמרו, הם אמרו, אני לא נשב עם מרץ בשום צורה, לא ניתן ליאיר לפיד ממשלה, אמרו את זה בקולם אין ספור פעמים. הם מקבלים פשוט חיבוק מטורף, מטורף, מטורף מהתקשורת, ושיקלי, כאילו גומרים את הבן אדם. אז קצת, לא חשוב כרגע מה אתם חושבים על הצד, קצת עליך התקשורת מחליטה, מה שנקרא בנק המטרות בעניין הזה. ורני, רוצה לשמוע אותך, מה דעתך?
רני, איך אתה חווה את כל הסיטואציה הזאת סביבנו?
קודם כל, יש כאן טרפת, יש כאן טרפת מוחלטת של... אתה יודע, אני מסתכל על זה מהצד שלי, אני רואה כאילו, אני קורא את כל מה ש... אתם אומרים את מה שבנט, החיבוק שעובר. אני רואה את הפוסטים המגעילים והדוחים, סליחו לי, שכותבים עליו, אחד כמו סמוטריץ', שהיה חבר שלו שנייה לפני, קרא לו בוגד וכאלה, וכל החברי הליכוד, אחד אחרי השני, מעלים שם פוסטים, שהם גם כן חצי עניינים וחצי אישיים. אז אתם יודעים, זה כאילו, אי אפשר, אתה יודע, בסופו של דבר, ראש הממשלה בנה על, הוא הצליח יותר מדי בהרבה דברים. במהלך עם סמוטריץ, ברם, ופתאום להתהפך עליו, ומה לעשות, יש איזה פרשן שאומר שהכל אישי, וכן, הכל אישי, הכל זה עניינים אישיים. וגדעון סער התהפך על ביבי כי זה אישי, ובנט זה גם אישי, אז הכל אישי. אתה יכול להגיד, נכון, אז איפה האידיאולוגיה, איפה זה? גם את גנץ, גמרו אחרי זה, גמרו פעם שעברה בתקשורת, אמרו, מחרת את הכל. עכשיו, שוב, אם אנחנו הולכים על אלטרנטיבות, אז מה האלטרנטיבה? עוד פעם נלך לבחירות, עוד פעם יהיה תקו הזה, עוד פעם נלך לאיזה משהו אחר, אז אומרים, אוקיי, בוא נעשה משהו אחר, אז כן, אני יכול לאכול את זה, אבל בוא נעשה משהו אחר. זה התחושה שלי.
איך אתה מרגיש עם האפשרות שיאיר לפיד יהיה ראש הממשלה של מדינת ועם ישראל?
תשמע, קודם כל שוחחנו על זה, ושמעתי חלק מהשיחה עם גלית, כי היה לנו שיחה על זה. אז לא יודע להגיד לך, אתה יודע, אפילו גם בשיחות לפני הבחירות אמרתי לכם מה על הנושא. לא הייתי רוצה אותו בתור ראש ממשלה, נכון? קצת שאני אומר גם שנתיים. אתה חושב שעוד שנתיים זה יהיה המצב הפוליטי כמו היום? במדינה שאי אפשר לדעת מה יהיה. והתרחשות כאן היא מהירה.
ואיך אתה רואה את בנט ראש ממשלה?
איך אני רואה את בנט? אני חושב, זה נראה שיש לו את הכישורים לכך. ככה זה נראה. אתה יכול להגיד מוקדם מדי, לא מוקדם מדי. אין ספק שאחרי ביבי, אתה יודע, כולם התרגלו למשהו אחד. שאתה גם יודע, יש לו את היתרונות שלו, יש לו את החיסרונות שלו. כן, אתה יכול להגיד שבביטחוני אתה הרבה יותר רגוע, כי ביבי שם, אבל מהרבה דברים אני לא מרוצה. אז מהבחינה הזאת, שמע, אם יש לך ראש מוסד חזק ורמטכ"ל חזק, אז אני מאמין שבעבודה נכונה, כולם, אתה יודע, יעזרו למנהיג שיהיה.
אני אגיד לך מה אני חושש. אני חושש משני דברים באירוע הזה. אחד, עובדה שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה במדינת ישראל, המחשבה הזאת מפחידה אותי, באמת. ובטח המציאות של זה. הנס, באמת הנס שלי הפרטי זה שאני אדם מאמין. אני אומר, הדבר הזה הוא כל כך מטורף, שחייב להיות פה איזשהו אירוע אלוקי כמעט, כדי להצדיק את הדבר הזה. באמת, אני אומר, היה קטע השבוע בפיד, בפייסבוק, לפחות אצלי, שאנשי ימין העלו פוסטים וכתבו, אנחנו לא נרדמים בלילה. עכשיו, היה לי שיח עם מישהו, תוך כדי שאמרתי לו, אתה יודע, המחשבה הזו שהיה על הפיד ראש ממשלה, והמציאות הזאת, היא באמת מרתיעה אותי. חדוגרי, אני חושש, כי אני ראיתי מה זה דורש מאנשים, התפקיד הזה, כמי שבאמת, רע מקרוב, מה זה באמת דורש? לא רשגת בצופים, לא מנהל מוסך, לא מנהל מקולת, לא יור ועד הבית, לא חבר כנסת, לא שר, ראש ממשלה, ראש ממשלת ישראל, ולחשוב שהאיש הזה יישב שם, וואלה, המחשבה הזאת היא מפחידה אותי, באמת בחנות. אז הוא אומר לי, בוא, יש חיים גם אחרי ביבי. הקשר. מה הקשר יש חיים אחרי ביבי? אף אחד, גם הביביסטים הכי קיצוניים, לא חשבו שנתניהו יהיה ראש ממשלה גם בשנת 2040. בסדר? ברור שיש יום אחרי נתניהו. אבל יאיר לפיד? יאיר לפיד? מכולם? 9 מיליון איש, 15 מיליון יהודים בעולם, יאיר לפיד? עכשיו, אני פה אמרתי, וגם במקומות אחרים, הוא עשה קפיצת מדרגה פוליטית מאוד יפה. הוא קמפיינר מעולה. עבודת השטח שהוא עשה צריך ללמוד ממנו, ואני חושב שהוא מגיש בחסד עליון. אבל ראש ממשלה? תראי מה, נפלנו על הראש? עכשיו, בתוך הקונסטלציה הזאת, יש את בנט. עכשיו, בנט, מבחינתו, בשאיפה שלו, אומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה. בדרך הוא עושה פה כל מיני מהלכים, שבאמת, אני מסתכל, אני רואה גם, הימין משתולל על זה, לא רק הביביסטים, לא רק הליכודניקים, לא רק בצלאל סמוטריץ', הימין בישראל, ואתה מסתכל בסוף על הקונסטלציה, אני אומר באמת, בסוף צריך לנהל ממשלה, בסוף צריך לקבל החלטות, איך יקבלו את ההחלטות האלה ביחד? איך ריבונו של עולם יקבלו החלטות שאנשים האלה שבאמת הם לא מסכימים, ישבו על קפה אחד עם השני, הם יריבו כנראה אחרי הסמולטוק, כי הם לא מסכימים על כלום. יש, ה-80-20 פה הוא 20% מסכימים על 20%, 80% לא מסכימים ל-80%. ויאיר לפיד עומד במסיבת עיתונאים ואומר, אז כל אחד יש לו איזה 6-7 אמירות שהוא מתחרט עליהם. לא נשמה, זה לא אמירות, זה אידיאולוגיה. זה לא אמירות. יאיר גולן, מה שהוא אמר אתמול, יגיד גם מחר. תמר זנדברג, מה שהיא חשבה לפני 3 שנים, היא חושבת גם היום. מוסי רז, כל האנשים האלה, הם חושבים את זה גם היום, הם לא ישנו את דעתם. כנל הילד שקד, כנל גדעון סער. הם אנשים שאומרים את מה שהם חושבים. ובין מה שאנשים פה חושבים, לבין מה שאנשים פה חושבים, יש תאום אדירה. זה לא יעבוד. ומה שהדבק שיחזיק אותם זה רק אחד, מה שעכשיו מחזיק אותם, להוציא את ביבי מבלפור, ואחר כך זה, המצב האחר הוא פחות טוב לנו. אבל זה לא טוב למדינת ישראל, זה לא עובד, חבר'ה, העסק הזה לא עובד.
עניין שאנשים מפספסים הוא, בלי לפגוע באף תפקיד בממשלה. שר בריאות, שר תיירות, שר אוצר, כולם תפקידים חשובים, אבל הטעויות שעושה שר הבריאות, או שר הרווחה, או שר התרבות, אפילו שר האוצר, הן טעויות שהן קשות ומסוכנות, אבל כשראש ממשלה טועה בטעות אסטרטגית משמעותית, זה סכנה אמיתית למדינת ישראל. כששר הבריאות טועה זה לא טוב. כששר האוצר טועה זה לא טוב. כששר החינוך טועה זה לא טוב. כשראש הממשלה טועה שגיאה קשה, זה מסוכן כבר. ואני מצטער. להפקיד את האירוע הזה שנקרא מדינת ישראל שנת 2021, שהיא שנה שאנחנו מסכימים כולנו, רני, אתה בעצמך פתחת ואמרת, טירוף מערכות, המדינה הזאת נמצאת בכאוס, מוחלט, פנימי. אתה יודע מה? נתניהו אשם בכאוס, בסדר? אני איתך, נתניהו אשם בכאוס. נתניהו צריך ללכת, אני זורם עם חבורת לך, צריך ללכת, אבל חברים, אחריות לאומית, אחריות לאומית, בידי מי אתם שמים את המדינה אחרי נתניהו? יופי, הדחתם את נתניהו, מזל טוב, כל הכבוד. אבל עכשיו יש מדינה לנהל, יש ילדים שלנו לדאוג, יש חיים, יש גבולות לשמור עליהם, יש איראן שמתגרענת, יש מדינות ערב שמסתכלות פנימה עלינו ובוחנות כל צעד שאנחנו עושים, ומי שחושב שאין קשר בין המאומות שעכשיו מתפשטות לאט לאט לטרור האפיפונים של החמאס, לניסיון הפיגוע שהיה בתפוח, לאירועים עכשיו בהר הבית, לירי מסוריה כבר פעמיים בתוך שבוע, לחוצפה ועזות המצח שהאיראנים מפגינים מול כל העולם וגם מולנו, לעובדה שיש בישראל חוסר רציבות, כמו שאמרתי זה לפני כמה חודשים.
הם קוראים את המפה, שייקה, הם קוראים את המפה, הם רואים לאן העסק הולך.
ראש ממשלה בישראל, המזרח התיכון, מגיב לזה כמו שנשיא ארצות הברית עוזב את הבית הלבן. זו דרמה אמיתית. עכשיו, אנחנו פה בישראל, שאנחנו, מה שנקרא, בקבוצת הסיכון הכי גדולה במזרח התיכון, אנחנו הכי מופקרים בהתייחסות שלנו לעתיד. אין בעיה, לא רוצים נתניהו, סבבה. אבל אנשים, בידי מי אתם מפקידים את המדינה הזאת? בידי מי? בידי נפתלי בנט, שהדבר הכי קרוב לניסיון ניהולי היה תפקיד של חודשיים שר ביטחון, שכל מה שעושה זה לצייץ פוסטי וטוויטים השטויות, לא עשה כלום בלי לפגוע. יאיר לפיד, שהתפקיד הניהולי הקודם שלו לפני שר האוצר, היה סגן עורך מוסף היום במעריב, שבו הוא ניהל 3 אנשים, שאין לו השכלה תיכונית, אתם רוצים שהוא יקרא דוחות מודיעין סופר מורכבים, שהוא יקרא דוחות אסטרטגיים סופר מורכבים, שהוא יוביל רפורמות שקשורות למיליון דברים שצריכים פה רפורמות במדינה? אין לו את הכישורים אפילו האינטלקטואלים, חברים.
אבל, אחריות, אבל לגבי...
אחריות, לגבי... לא הכל זה רק לא ביבי, לא הכל זה להעיף את ביבי מהשלטון. לגבי... יש פה מדינה.
נכון, נכון. אגב, לגבי בנט הוא דווקא עשתה, היה שר כלכלה, היה שר חינוך, כל אחד ייתן לו את הציונים.
בסדר, עדיין, ראש ממשלה זה מקפצה דרמטית.
נכון, חד משמעית, וזה מזכיר לי גם את השיחה שהייתנו עם גדעון לוי, שאמר, אוקיי, ומה קורה אחר כך? הוא אמר את זה פה, הוא אמר, אוקיי, ביבי הולך, מה אתם עושים אחר כך?
מה עושים?
מה עושים? מה קורה? זה מה שצריך, אתה יודע, זה מחזיר אותי גם למה שדיברנו על המאמר המערכת של הארץ, של למרות הכל נפתלי בנט. זאת אומרת, הגענו כבר לרמה כזאת, שלא משנה כלום. אנחנו מבינים שנפתלי בנט, השמאל בתפיסת, אנחנו מבינים שנפתלי בנט הוא לא מסס חיינו, אנחנו מבינים שיער לפיד הוא לא ראש ממשלה מתירי, אלא אנחנו מבינים שאנחנו בתקופה מסוכנת בצורה בלתי רגילה, והנה, רק מריחים, מרגישים את זה בצד השני, אתה רואה את המהומות, אתה רואה את הבלגן, ומי שגיד שזה לא קשור, לא מבין. פשוט לא מבין. ככה זה עובד, כשאתה מראה חולשה, נכנסים בך. אין חוכמות. וזה מדהים, וזה עצוב נורא. באמת, זה עצוב נורא. ואפרופו...
אבל בכל מקרה היה מגיע מתישהו, נכון? עכשיו, דבר נוסף, בוא ניקח, ב-25 שנה האחרונות, מי הראש ממשלה הכי גרוע שהיה בישראל? הבן אדם, כביכול, הכי מוכשר, חוץ מביבי שהיה כאן באזור, שגם כן הוא...
כנראה ברק.
האכזבה הכי גדולה שהייתה כנראה. באותה מידה. אין כאן פאנץ', אני אומר, זה... גם עליו אתה חשבת שהוא יהיה ראש ממשלה מדהים, או איש עם כישורים בלתי רגילים, אבל הוא היה...
יש פה עוד אירוע דרמטי, שהוא האירוע דמוקרטי, שבסוף... ראש ממשלה שמגיע למפלגה של 7 מנדטים, זה כשנתניהו מקבל למעלה ממיליון קולות, ועוד שווה לעשות פרק על בצלאל, במה שנקרא בנפרד, על כל המהלך הזה שלו עם רם וכו', אבל כשבסוף בנט מגיע לראשות הממשלה מ7 מנדטים, זה אירוע דמוקרטי מאוד מאוד מורכב בדמוקרטיה השברירית שלנו במרכאות, כי זה לא ממש רצון הבוחר, בוא, זה לא רצון הבוחר. אז גם את זה צריך להגיד. אחד הדברים המעניינים יהיו, שוב, בהינתן שאנחנו הולכים לממשלה כזאת, תהיה האופוזיציה, ותפקידו של נתניהו באופוזיציה.
אתה אגב משוכנע שהוא נשאר באופוזיציה ומשחק את המשחק?
לא, אני לא משוכנע, אני לא משוכנע בדבר, אני גם לא משוכנע ב-100% שהממשלה הזאת תקום, אבל נראה שזה הולך לשם. אבל בהינתן שזה מה שקורה, והליכוד יהיה באופוזיציה עם החרדים ועם בצלאל וכו', זאת תהיה אופוזיציה שאם היא תפעל בצורה חכמה, מה שאני מספק, אבל נניח, וכן, יש לה פה קואליציה שהיא קואליציית החלומות, כי מלחמות היהודים והלא יהודים שיהיו בתוך הקואליציה הזאת, זה מטורף, אתה צריך רק לזרוק גפרור והכל נפיץ שם. כי זה שעכשיו יש אידיליה, זה לא רלוונטי, אנחנו הולכים פה... הממשלה הזאת, זה הולך להיות קרקס מדרנו. שוב, אנחנו כאילו, אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אבל הממשלה הזאת, אם היא תקום, מבינים שיש. איך מתנהלת ישיבת ממשלה באירוע הזה? אף אחד לא... אתה מבין לאן אנחנו הולכים פה באירוע הזה?
לא, עכשיו, אני לא יודע מה מדיניות הממשלה הכלכלית, אין לי מושג אפילו למה לצפות.
ליברמן יהיה שר אוצר, אז אתה
יכול... לא יודע מה תהיה מדיניות האזורית, לא יודע, אין לי מושג, אני לא יודע אפילו מי הולך לשלוט עלינו, לא יודע. רק יודע שישלטו לנו אנשים שרוצים להתחבר כדי להעיף את נתניהו. כל הכבוד, באמת, עבודה יפה, הצלחתם, 3 שנים אתם עובדים בזה, הנה, כנראה שהגעתם לקו הסיום. ועכשיו מה? יש מדינה, אנשים, יש מדינה פה. אתם אומרים שהמצב הוא שואה, נגיד, בדעתי המצב הוא טוב, ויש פה הרבה בעיות, אבל בסך הכל, בפרמטרים המדידים, המצב הוא טוב בסך הכל. יש פה עניינים חייבתיים, רגשיים, איזשהו וייב לאומי שהוא רע מאוד, אבל בכל המדדים שאפשר לבחון, כלכליים, ביטחוניים, מדיניים, המצב פה בסך הכל טוב. אבל בסדר, המצב ביניכם הוא קטסטרופה, ישראל מתפוררת, הכל בסדר. מישהו באמת מאמין שהממשלת, אני לא יודע אפילו איך לא ממשלת טלאים, היא לא קשורה לכלום. זה פשוט אוסף של אנשים שיש להם מכנה משותף אחד. זה כמו שניכנס לחדר, כל מי שאוהב, קינלי שירים את ידו. בבקשה, אנחנו ממשלה עכשיו. זה הרמה הזאת. שום דבר משותף אין ביניהם. אני לא יודע מה לעשות, רני, אני לא יודע מה להגיד לך. אני באמת, באמת, שוב, אני כנראה פסימי וחרדתי, אבל גם בשמאל הייתי ככה. ואני, ההיסטוריה מלמד אותי דבר אחד, כשמתחלפת ממשלה, תמיד היא נבחנת צבאית. תמיד. תמיד כשמתחלפת ממשלה בישראל, ראש הממשלה נבחן צבאית. ואם תרצה לחזור אחורה, ממשלה אחרי ממשלה, תראה שזה נכון. לפעמים זה מבחן קטן, לפעמים זה מבחן גדול. המבחן האחרון שקיבלנו כשהיה פה חילופי שלטון, לא חילופי ממשלה, חילופי ראש ממשלה ושלטון באמת, היה המבחן של אולמרט בלבנון השנייה. ראינו. חודש אחרי שאולמרט נכנס לשלטון, חוטפים את גולדוורס ורגב עליהם השלום, ומלחמת לבנון מתחילה. ושבועיים לפני זה גלעד שליט נחטף בעזה. או חודש לפני זה, כמה שזה לא יהיה. וזהו, ומתחיל קרקס פה. ועכשיו, כל ממשלת אולמרט היא בצל המלחמה הזאת, והממשלה קורסת אחרי זה. חקירות וזה, אבל המלחמה הזאת היא מה שהחריבה את הממשלה הזאת בסופו של דבר. וגם זה כנראה המלחמה הכי קרובה להפסד שאי פעם ידן. לדעתי זו המלחמה היחידה שישראל סיימה בטקו. במקרה הטוב סיימנו בטקו. התחננו להפסקת אש בפני האום, מי שזוכר לצערי את, את הנסיבות. אז עכשיו אנחנו נכנסים לאירוע של ממשלה שאף אחד לא יודע מי ומה היא, ואני יודע, כמו שאתם יודעים, רני גם אתה יודע, שאויבינו מסתכלים בצד, והם חמים עלינו כבר זמן. הם חמים עלינו, זה לא הדמיון, הדמיון הפרנואידי שלי. הם חמים עלינו. חיזבאללה מתחמש עד מעל לראש. חמאס בודק אותנו כל הזמן. איראן, אתה רואה איזה אבו עלי עושה על ביידן ועל העולם.
מה נראה לך, שהאירועים עכשיו בירושלים ומוחמד דף, כל הסיפור הזה, הם לא קשורים למה שקורה פה עכשיו, הם לא רואים מי שהולך להיכנס פה, לא רוצים להראות עכשיו כאילו את האבו עלי.
ברור, הם רוצים לראות אגב, הם רוצים לראות, כי הם יודעים שנתניהו לא יציב, הם יודעים שישראל לא יציבה, הם אומרים, אולי נתניהו יעשה טעות, ידליק את האזור. ועכשיו, האידיוטים שטוענים שנתניהו רוצה להבעיר את האזור, באמת, חברים, כמה שנים צריך להיות בשלטון כדי שתראו שהדבר האחרון בעולם שהוא רוצה זה עימות צבאי. האיש לא אוהב מלחמות, לא אוהב מבצעים צבאיים, לא אוהב. לא אוהב, היו לו ימים מאוד קשים, לא פחות קשים מזה, שהוא הייתה לו אפשרות להבעיר את האזור, והוא בחר תמיד שהייתה לו אופציה לרסן. אתם תראו שגם את המאומות האלה הוא ינסה לצנן, עובדה. הוא לא תוקף בעזה, הוא לא מפעיל כוח מופרז נגד אביה מזרח ירושלים.
בינתיים.
בינתיים. אבל תשימו לב, הוא לא מעוניין ללבות את האש. וכאילו, אני פשוט לא מבין את האנשים, חוסר האחריות הזאת של להגיד, לא משנה, יפנו את ביבי, יהיה
אגב,
בסדר.
אגב, אני חושב שאם אתה מסתכל על לפיד ועל על בנט, אני חושב שלבנט יש יכולת להיכנס לתפקיד, אני לא בטוח, לא יודע לגבי התפקיד
בנט הזה. בנט יש כישורים לו, אינטלקטואליים עושה
יש רושם. לו כישורים, יש לו כישורים להיכנס הזה. לתפקיד כן. באופן כללי. יאיר לפיד זה באמת... זה באמת אירוע
שאני
לא פטור
איתו. אם מותר לי לצטט אותך, כמו שאמרת לי בשיחה פרטית, אני מקווה שזה בסדר שאני אומר, אמרת לי לתת את מדינת ישראל בידי יאיר לפיד, זה פשוט חוסר אחריות. זה פשוט הפקרות. ואני מסכים, זו הפקרות. לתת את מדינת ישראל בידי יאיר לפיד, זו הפקרות. חברים, זה פאקינג מדינת ישראל, שהיא באמת אחת משלוש המדינות הכי קשות לניהול בעולם, באחת השנים, וכולנו יודעים שאני לא מגזים, הכי סוערות ומורכבות בתולדותיה. ולתת אותה בידי הממשלה הזאת, ובעיקר כשיאיר לפיד שם, יש לו איזה זכות וטו על כל דבר שנושם. לא יודע, אם אתם מרגישים נוח עם זה, עתיד ילדיכם ועתיד משפחתנו, העיקר שמושחתיהו ונהנתניהו ילך הביתה, אז נהנתניהו ילך הביתה. ויאיר נתניהו יהיה באופוזיציה, הכל בסדר. אבל מה עם הילדים שלנו? ומה עם המדינה הזאת שאנחנו מנסים פה לשמר ולקיים? ומה עם המלחמה הבאה בצפון, שתהיה מלחמה שאלוהים יעזור לכולנו, שהשם ישמור על כולנו, מה יהיה מהצפון כשהמלחמה תתחיל? מה יהיה? מה תגידו? העיקר שנתניהו לא פה, זהו, שמחתם? זה לא סיבה מספיק טובה, באמת. עכשיו, אני לא אומר, רני, שנתניהו ישרוד לעד וישאר לעד, חס ושלום, אבל תשים לב להפקרות מהצד השני. 20 שנה מאז ברק לא גידלו פה מנהיג. אחד לא צריכו לטפח. מנהיג אחד שילך 5 שנים, 7 שנים, 10 שנים, שיהיה ראש אופוזיציה, שהציבור יכיר אותו, שיצליח לגבש מאחוריו איזושהי חזית פוליטית אמיתית. כל פעם מחליפים, מחליפים, מחליפים. ההוא שנה, ההוא חצי שנה, ההוא שנה, ההוא חצי שנה. זורקים לכלבים את כל מי שלא מביא את הניצחון. אין שם תשתית בכלל לשום דבר, רני. עכשיו, וזה הסיבה שעכשיו יש וקום. כי מי שיכנס זה וקום.
אבל איזה תשתית מנהיגותית? ראש הממשלה ביבי משאיר מאחוריו. אם מחר לא עלינו קרה...
יש בליכוד את אמיר אוחנה, יש בליכוד את ישראל כץ, אני לא יודע אם אתה אוהב אותם או לאהב אותם, לא חייב לאהב אותם, אבל זה אנשים שהחזיקו בתפקידים מיניסטריאליים בכירים.
סבבה, אבל גם אתה תרגיש לא נוח באותו רגע שהם ייכנסו לתפקיד, מתוך משהו מאוד מאוד טבעי, שזה מדינה קשה, ואתה אומר, בוא, אני לא יודע איך אם זה התפקיד ש... אם אתה תשן בלילה מעולה, כשמישהו חסר ניסיון יגיע לתפקיד הזה. כי תמיד, אחרי, לא יעזור מי שיהיה. מי שיבוא אחרי ביבי, יהיה חסר ניסיון. אין כאן...
אתה צודק במידה, כי בכל זאת דיברת...
אתה יודע מה, אפילו בישראל, כאילו אתה... כאילו אתה צריך שמישהו יהיה קודם שר הביטחון בתחושה, שהוא יתמודד עם כל האימים הביטחוניים, ואז יהיה ראש ממשלה. והשמות שהזכרת אפילו, נגיד, לא עשו את המסלול כבכל הזה.
אתה יודע, במידה, אבל אני חושב שמהמרחק הזה ליאיר לפיד, עדיין יש מרחק, אתה יודע, כאילו, מרחק שהוא באמת, בעיניי הוא מרחק מסוכן. אני רוצה להספיק איתכם עוד עניין או שניים ככה באיזה אחד.
קודם כל, ידידנו אברה מנגיסטו, שאני מקווה שהממשלה הזאת תשיג הישג אחד, זה תצליח את הילד הזה לקדם. ואם היא תעשה את זה, אני אישית אפתח את הפודקאסט במילים, תודה לך ממשלת ישראל בראשות בנט, לפיד, מי שזה לא יהיה. אני אישית.
חד משמעית.
אני אישית.
אנחנו אומרים את הרע ואת הטוב, ובמקרה
כמה,
הזה...
כמה ימים אברה כבר...
ב-2436 לילות וימים שאברה נמצא בשבי החמאס, ואני חושב בהיבט הזה שאנחנו הולכים ללקראת ימים לא פשוטים, אפרופו מה שקורה בירושלים, אפרופו מה שקורה בכלל מסביב, וזה אירוע שיכול להסלים מאוד מהר, ואני חושש מזה, יכול להיות שבסיומו, באיזושהי קונסטלציה, יהיו גם הזדמנויות, כי בסוף משבר הוא גם באמת הזדמנות. אני מקווה מאוד שנעבור את הימים האלה בשקט, אני מקווה מאוד שנמצא את הדרך להחזיר את הוורה ומהר. תורף על כל הנושא של אסון מירון, שזה גם כן, אגב, אירוע בסדר גודל יוצא דופן, ואגב, מה שיקרה אחריו הוא גם מאוד מרתק ברמה אנתרופולוגית בכלל, במה יקרה עכשיו במגזר החרדי שספג פה מכה ממש 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 קשה, אנחנו לא נמצאים באזורים האלה, אנחנו כנראה גם לא מכירים אנשים שספגו עבדות ומוות ופציעה באירוע הזה, אבל זה אירוע שאני, תשמע, הוא קשה נורא, אני ממש מקווה שבסופו, בהמשך שלו וכולי, יופקו הלקחים לא רק הטקטיים, יופקו הלקחים הנרחבים של דברים שקורים עדיין במגזר החרדי, ואני לא חפש פה שמים, וזה לא מעניין כרגע, אנחנו לא עוסקים בזה, אבל עדיין במגזר החרדי שיש עולם תוכן שמתנהל בעולם תוכן, במקום אחר, בתוך מדינת ישראל, אנחנו מכירים את זה בעוד אוכלוסיות, לא רק אצל החרדים, ואם יופקו הלקחים, והחרדים עברו שנה, גם עם הקורונה, ומה שקרה בבני ברק, וזה שנה שצריכה לעלות פה תמרורים, אתה יודע, תמרורי עזרה מאוד משמעותיים, וזה מוות כואב ועצוב נורא נורא, זה אסון בסדר גודל, באמת, לא הרבה אסונות כאלה היו לנו במדינה.
זה האסון האזרחי הכי גדול בישראל במספר הקורבנות, הכי גדול, האזרחי.
אז זה באמת, זה אירוע, אגב, זה עבר ליד אנשים שפשוט לא בתוך האירוע הזה, זה אירוע קשה, חמור ונוראי ומזעזע ועצוב נורא, ובצידו יש, אני מקווה גם הזדמנות. אני מקווה גם הזדמנות, אנחנו בספירת העומר, ויש כל מיני פרשיות לגבי לג בעומר שעברנו אותו, שכאילו מה פתאום, שביום ה-33, כאילו פתאום חגיגה, הרי, יש את כל העניין עם תלמידי רבי עקיבא ו-24,000 הרוגי מלכות וכל העניין הזה, ויש אמירה מאוד נחמדה שמלג בעומר, מה זה השמחה הזאת פתאום באמצע? אסרו חתונות, חשבתם על זה פעם שביהדות אסרו חתונות למשך 33 ימים, הרי זה אחד הדברים הכי בסיסיים ביהדות, הקטע שלה, של להקים משפחה, זה איסור מטורף, כאילו, לא צריכים לחשוב על זה, מה צריך להיות עד כדי כך חמור, הרי לא בסרט ימי תשובה, לא באף מקום אחר בלוח השנה היהודי הקלנדרי, אין עצירה של חתונות, אז כאילו, ופה עוצרים את האירוע הזה, והסיפור בלג בעומר, שאני מאוד מתחבר אליו, וזה גם מתחבר לעניין הזה של מירון, זה שאחרי שנהרגו כל 24,000 תלמידים, ורבי עקיבא לא הגיע אפילו לכל ההלוויות, וכל הסיפור הזה, היום הזה, זה היום שרבי עקיבא, בעצם הביא, אנחנו, זה מתחבר גם למירון, כי זה תלמידיו, אחד מתלמידיו זה רבי שמעון בר יוחאי, והקמה בעצם של כל תורת הסוד והקבלה וכל מה שיצא מזה, זה אותו היום שהוא לא הסתכל אחורה להלוויות ולכל הסכנה הזו וכל המוות הנוראי הזה, אלא הוא הביא את התלמידיו החדשים ובעצם הקים מחדש את תורתו של רבי עקיבא, ואחר כך רבי שמעון בר יוחאי והתלמידים וכולי. עם האסון הזה, בסוף אנחנו נצא ונסתכל עכשיו קדימה, והחברה החרדית תשכיל להפיק את הלקחים, לא הנקודתיים, אלא רחבים של הדבר הזה, אז וואלה, אתה יודע מה, לפחות ננצא פה עם איזה משהו מאוד מאוד משמעותי, בהקשר הזה, אז אפרופו ספירת העומר והאסון במירון וכל העניין הזה, רצינו לדבר על עוד משהו שהוא מכיוון טיפה אחר, וזה הסיפור
של... יש רק שאלה, שאלה קטנה. אתה חושב שהתמנדו מהאסון הזה, זה השאלה. אני סתם במקרה ראיתי לפני שבוע, חבר של שי ושלי, ניר כהן, אלה פוסט, הוא אמר כל שבוע בטדי, יש צפיפות נוראית, יש...
זה פוסט שעלה בעמוד שנקרא רדיוס לבית, של רדיוס לביתר. אני ראיתי את הפוסט הזה אגב, אבל תרחיב עליו.
לא, וראיתי באמת שכל מי שגיב שם אומר, בוא נה, אסון כאן, זה אסון ככה, כל פעם יש איזה אישה בהיריון שעוזרים לה, איזה ילד, וזה פשוט מעצבן אותי, כי אני באמת יודע שבסוף ילמדו, כי באמת שאיזה מישהו ימחץ, ואנחנו נבכה ונגיד איזה מטומטמים היינו. זה מה שמעצבן בדברים
האלה. אתה צודק. והאירוע בטדי, אני מכיר אותו מצוין, את הדחק הזה שם, שהוא נוראי. אגב, לא רק בטדי, אבל בטדי זה ממש ממש בא לידי ביטוי, כי ביציע המזרחי, כשאתה יוצא, מי שחוות הזה, אתה ממש נכנס לתוך איזה, המון יציאות לתוך איזה משפך ומדרגות, זה ממש הזכיר להרבה מאוד אנשים, בגלל זה גם בעודי ביתר, ממש מזכיר, וגם גשום, וגם אתה יוצא משם, וגם אנשים נפלו, היו שם ניסים, אני מקווה מאוד שהאירוע הזה שם ימצאו לו פתרונות. אבל אני מסתכל על זה
בחברה החרדית. יש את הפרטאץ' הישראלי, שאנחנו לצערי מכירים, הוא לא קשור למירון. גשר המכבייה, ורסאי, החניון ברמת החייל, יש פרטאץ' ישראלי לצערי, שהוא לא קשור למירון. זה באופן כללי לצערי, מכת מדינה. במקביל, כמו שאתה אומר, יש, לצערי, אני אומר את זה, איזה, כמו שאמרת, איזה שהם חוקים אחרים, שחלים לצערי בתוך המגזר, שחלים אגב בעוד כל מיני תתי תרבויות ואוטונומיות קטנות שיש פה במדינה, מגזר הערבי ועוד כל מיני מגזרים
ש... בדואים בדרום.
בדואים בדרום, שהם ממש אזורים שהם כאילו untouchable. עכשיו, זה אחד האתגרים של מדינת ישראל. האם היא מייצרת ריבונות? זו המילה, ריבון, על הכל ועל כולם. או שהיא אומרת, יש דברים שאני לא מטפלת בהם, מגזרים שאני לא מתעסקת איתם, אגב, האלימות והפשיעה במגזר הערבי, שאפילו הערבים עצמם כבר, ערביי ישראל מתחילים להתקומם נגדה, וממשלת ישראל מבינה שזה אתגר שהוא כל כך נפיץ ורגיש ומורכב, שהיא מעדיפה, באמת, עם פינצטה, לטפל בו מפחד שמישהו יכאב לו. אותו דבר לגבי המגזר החרדי, שמעבר לעובדה שכמובן המגזר חזק פוליטית, הוא גם מגזר שאנחנו, מהחברה החילונית, לא יכולים פשוט להיכנס עם הנורמות האזרחיות ושלנו, ואומרים להם עכשיו... מעכשיו אתם צריכים להתנהג כמו חברה אזרחית חילונית. זה לא יקרה, חבר'ה. די להיות נאיבים, די להיות גם חסרי רגישות. יש שם חברה וקהילה שמקיימת אורחות ומקיימת אופי של חברה במשך עשרות שנים פה בישראל. חברה שנמצאת בתהליך צמיחה מטורף דמוגרפי. עכשיו, או שישראל תלמד לנהל דיאלוג עם החברה הזאת ולהבין אותה, לא ממקום של קניעה, לא יהיה מקום של התבטלות, אבל גם לא יהיה מקום של בידול והתנסות ולגלוג ואיזה הסתכלות על החרדי, כאילו שהוא האחר הנחות והאחר, איך אמר ירון לונדון, זה כאילו שמתים אנשים באינדונזיה כשמתים חרדים בשבילי. אז זו הסתכלות שאתה שומע את זה, בא לך לצרוח.
באי להביא לו, באמת אני אומר לך?
באמת, לצרוח.
קראתי את זה וכאילו בא לך לפתוח קטטה כשאתה קורא את זה.
באמת, זה כאילו... עכשיו, אני אגיד לך מה מטריד אותי בדברים כאלה, כמו שאומר ירון לונדון. מעבר לעובדה שלא קם עיתונאי אחד וגינה אותו. אחד. ירון לונדון זה לא סתם. זה אדמור בעיתונות בישראל. זה אדמור גם בשמאל, בתור מי שהיה בשמאל הרבה שנים. זה אדמור, באמת. באמת אדמור. וכשהוא אומר דבר כזה, כנראה שהוא אומר אותו לא בחלל הריק, אלא הוא אומר את זה כי הוא יודע שהוא יכול לומר את זה גם בפורומים מסוימים שהוא מסתובב בהם, חברתיים ואחרים. כנראה שהוא שומע את זה, הוא משמיע את זה, והוא יכול לומר את זה ונשאר בחיים. זה מה שמדהיג אותי, שרון לונדון מהדהד, יכול להיות שהוא מהדהד רק 100 איש, יכול להיות שהוא מהדהד 2,000 איש, יכול להיות שהוא מהדהד 100,000 איש, לא יודע כמה הוא מהדהד. אבל עצם זה שהוא מהדהד כנראה עוד אנשים, מעיד שיש פה אנשים במדינה הזאת, שבשבילם באמת מוות של אח יהודי, בגלל שהוא לבוש ככה, ובגלל שהוא נראה ככה, ובגלל שהוא מדבר ככה, הוא מוות שהוא בשבילו לא עושה כלום. ובמקום הזה, אגב, שבט מתפרק. במקום שבו אח מאבד סולידריות כלפי מוות של אח שלו, בגלל איך שהוא נראה, או מה שהוא מאמין בו, או איך שהוא נוהג, זה מקום שבו שבט מתפרק. והשבט הישראלי בסיטואציות כאלה לרוב מתלכד, והיו הרבה גילויים יפים מאוד 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 של החברה הישראלית בזמן האסון במירון. וצריכים גם לומר את זה ולהיות ישרים. היו עמדות של תרומת דם בתל אביב, והרבה מאוד אחווה של אנשים, של
הרב לא...
כן, בהחלט, צריכים לומר, מילים טובות, בהחלט. אבל יש פה קבוצה בישראל, שאני לא יודע מה גודלה, אני מקווה שאני, שהיא קטנה מאוד, שהיא לא אוהבת יהודים לצערי, ומי שלא אוהב חרדים, לא אוהב יהודים, חברים, אתם צריכים להבין את זה, אני מצטער שאני בוטה, אבל זה ככה. אם אתה לא אוהב את אחיך החרדים כשהם מתים, לבך לא מתכוות, כי אתה אומר, טוב, זה אח שלי. הרי גם אם אני עכשיו, נגיד, חילוני, ואח שלי חוזר בתשובה והוא חרדי, הוא עדיין אח שלי, כן? הוא עדיין אח שלי. אז מה אם הוא חרדי? ואותו דבר עם החרדים, הם אחים שלנו, גם אם הם חרדים. ואם אתה אומר, לא אכפת לי שאח שלי מת, אז אחי, יש לך בעיה קשה מאוד עם עצמך, מר לונדון, סלח לי, יש לך בעיה מאוד קשה עם עצמך. וכל מי ששמע את הדברים שירון לונדון והצדיק אותם, או הבין אותם, או התעלם
מהם. הוא לא אמר כלום, הוא עמד בצד.
כן, אז יש לי בעיה קשה מאוד גם איתו, ולא יש בעיה קשה מאוד עם עצמו. ותדעו שככה מתפרקת חברה. ככה. זה נראה, אגב תהליכים. ככה זה נראה.
ואפרופו סולידריות, ואפרופו שיחת רקע, ואפרופו תקשורת, ואפרופו זה, היה מחזה מעניין. ספיר ברמן, השופט, כן. שהפכה לשופטת, שהגיעה ל...
אני אגב לא הבנתי, היא שופטת נחשבת טובה בקדר של הליגת?
אני לא שמעתי את שמה, אני לפחות לא שמעתי את שמה.
הוא היה שופט רביעי בסגל של ליגת העל.
אוקיי.
באורח פלא, המשחק הראשון שלו, לדעתי, היה...
אורח פלא, איזה משחק ההתאחדות, איגוד השופטים ישבץ אותו כשהוא הופך לשופטת, איפה נשים אותו? נשים אותו בטדי, במשחק של בית"ר ירושלים.
אבל תשמע, אבל בסופו של דבר, קודם כל, כן
חייבים לציין... חיפה, סליחה, בסמי
אופן, חייבים לציין את התמיכה של איגוד השופטים, שהם ידעו לשם שינוי, כנראה גם שיש להם יועץ תקשורת טוב, הם עשו את כל המהלך נכון, תקשרו את זה יפה, מנפו את זה יפה, הציבו את הנושא, אתה יודע, זכינו גם לכותרות טובות בעולם בנושא הזה.
ולצד זה, מה היה הכותרת בנמי זה החדשות 2, יצא פוש כזה, זה? אוהדי ביתר קיללו את, 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 את שרקו בוז, קיללו את, את השופטת, ואוהד הפועל חיפה תמך בה. עכשיו, אם אנחנו רוצים לקחת קייס סטאדי של הנדסת תודעה והבניית מציאות, אז זו דוגמה פנטסטית. קודם כל, כמי שנמצאים קצת במגרשי הכדורגל, כל שופט, שופטת, שופט, איך שאתה לא תהפוך את זה, נכנס למגרש, שורקים לו בוז. בוא,
עוד בחנייה, כשאתה יוצא מהאוטו כאוהד, אתה מתחיל לקלל את השופט.
עכשיו, מי שטוען אחרת, הוא או שקרן, או שהוא לא נמצא במגרשים, לא בארץ ולא בעולם. אגב, זה לא תופעה מקומית, בסדר? זה קורה בכל העולם. יפה. אז בוא נתחיל מזה, שורקים בוז לשופטים תמיד. דווקא במקרה הזה, הרוב המוחלט של הקהל של אוהד ביתר, לא רק שהוא לא קילל אותה ולא שרק לבוס, מחא כפיים בתחילת המשחק, בסבבה בדיוק עם אוהדי הפועל חיפה. אגב, היו בודדים ששרקו וקיללו, אני בטוח שהיו גם בודדים, גם זה הכל קהל אחר שהיו שרק ומקלל, כי ככה זה, מגרש כדורגל, לא קונצרט, לא בארץ ולא באנגליה ולא באיטליה ולא באף מקום אחר. אז הרוב המוחלט עודד אותה. הקפטן של ביתר ירושלים, דן ורד, אגב, בתמונה מדהימה, נתן לה, כאילו, בחן לה את הציפורניים, ופרגן לה, וזה, והיה שם תמונה באמת די יוצאת דופן, הייתי אומר, בנקודה הזאת. וסך הכל הייתה אווירה סופר תומכת. ועדיין, אחרי כל זה, מה הכותרת? אוהדי ביתר קיללו, אוהד הפועל חיפה הרים שלט. פשוט הנדסת תודעה, להראות למה, וכתבתי על זה שכמו שיש שופטים שבאים שריקות מהבית, יש כזה קטע בכדורגל, שופט תמיד ישרוק לקהל הבית שריקות מסוימות, זה מה שנקרא שופט שבא עם השריקות מהבית, ככה היה, ממש האוטומטיות התקשורתית עבדה שעות נוספות, והכותרת הזו נכתבה עוד לפני המשחק, ככה הרגשתי. כאילו, להראות שעדי ביתר הם בפונים, הם אנטי, הם נגד, הם היו זה, למרות שזה לא היה המצב. למה? כדי להראות את עדי ביתר ככה. כי זו כותרת מתבקשת. לא מחפשים להסתכל על משהו אחר. ואגב, דווקא בכותרות הספורט, שהם חיים את העניין, אמרו, כל האוהדים, הרוב המוחלט של אוהדי שתי הקבוצות תמכו, והיו גם כמה ששרקו בוז. זה מה שהיה, וזה ככה במגרשי כדורגל, כלפי כל שופט, לא היה משהו חריג כאן. ואם היה, הוא היה בשולי השוליים, לקחו את השוליים, הפכו את זה לכותרת.
אגב, לפעמים גם במשחק בין מכבי פתח תקווה למכבי יבנה בגביע הטוטו, מתוך 2,000 איש ביציע, לא שיש 2,000 איש במשחק הזה, מתוך 200 איש ביציע, 10 ישרקו בוז, כי השופט פסל שער לפני 3 שנים בגביע. למה ככה? אז זה סטטיסטיקה כבר. עכשיו, בסך הכל, אם השופטת הייתה באמת, זה היה אירוע אלים, המוני, אז היה מקום לגנות. אבל 3-5 חוליגנים במגרש כדורגל, שורקים בוז לשופטת, וזה כבר אוהדי ביתר, כדי לייצג מציאות של הנה הברברים, הנבערים. עכשיו, אגב, סתכלו איזה מקום מדהים זה מדינת ישראל, אגב, האתגר של לנהל אותה. בשעה השבעה על הרוגי מירון, הישיבות השבעה מתקיימות על הרוגי מירון, שזה קהילה חרדית, שנתפסת כמיושנת, נתפסת כקופה קדומה, ישראל, באותו מדינה ממש, במרחק כמה קילומטרים, מתנהל מגרש כדורגל שבו אישה או גבר לשעבר, שעבר ניתוח לשינוי מין ועכשיו הוא אישה, היא אישה יותר נכון, שופט משחק כדורגל. זה קורה באותה מדינה, באותו היום. חרדים, הר מירון, התמונות של ישראל הזאתי, לצד תמונה של ישראל שבה גבר שהופך לאישה, שופט משחק כדורגל, משודר בפריים טיים, העליתי פוסט שבאיראן שידרו משחק מליגת האלופות, שהייתה בו איזה כוונת עם מכנסיים קצרים, ובכל פעם שהפריים היה עליה, הוכשך המסך. אז מי שאומר לכם שאיראן זה כאן, זה לא פה איראן. כי באיראן, כשיש אישה אמיתית, כן? אישה, סליחה, ספיר היא גם אישה אמיתית. כשיש אישה בטלוויזיה, במגרש כדורגל, כמובן שנשים אסור לשבת בכלל בכדורגל במגרש באיראן, אבל זה משהו אחר כבר, כן? אבל כשיש אישה בטלוויזיה באיראן, מחשיכים את המסך. ובישראל היא מופיעה בפריים טיים, שופטת, וכל המדינה מדברת על זה ומוחאת כפיים. אז פה זה לא איראן, אוקיי? אז ירון לונדון, חתיכת כלומניק, כן? שמסתכל על חרדים וחושב שזה, לא יודע מה, ברברי מאיפה, פה זה לא איראן, התבלבלת. כי אני מניח שאם היה קורה איזה אסון באיראן, היית מוצא משהו מרגש לומר, על איזה אומה מפותחת, ואיזה במאי קולנוע יש להם, ותרבות מפוארת וכו' וכו', שזה אגב נכון. התרבות ההשמית והפרסית מפוארת, יש אנשים מדהימים באיראן גם. המנהיגים שלהם חרה, אבל העם האיראני הוא לא עם חרה. וגם עם ישראל הוא לא עם חרה. ויש פה אנשים בתוכנו שרוצים להפוך את עם ישראל לעם חרה. ואם זה עם שקורא קריאות בוז גזעניות לשופטת, לא נכון. הסיקור התקשורתי היה אוהד. הרשתות החברתיות היו אוהדות. גם אנשים שלא יודעים איך לאכול בכלל את הסיטואציה הזאת של גבר עושה ניתוח מין והופך לאישה, כיבדו את זה. ישראל היא מדינה הרבה יותר נאורה והרבה יותר מפותחת והרבה יותר סובלנית ממה שאנחנו אוהבים לומר על עצמנו ולהכיר בעצמנו. אבל כשזה מגיע למנהגים, במרכאות אני עושה, למי שמאזין לנו ולא רואה אותי, הברברים והפגנים של החרדים, אז על זה מותר לומר. הם ברברים, הם פגנים, כמו המטומטמת הזאת שהעלתה סטורי, לא רוצה לומר אפילו את שמה, שאמרה, look at yourself, look at yourself, you animals, you animals. זה אחים שלך, גברת, זה אחים שלך. החיות האלה זה אחים שלך.
דייקה, אמרת את זה מאוד יפה, ומאיראן לאיראן אווי, כי אתה צריך, אנחנו צריכים לסיים תכף את העניינים שלנו כאן. ואגב, ספיר ברמן השופטת, לא שמעתי אותה אומרת מילה אחת רעה על הקהל, לא של ביתר ולא של הפועל חיפה. מילה, היא אמרה...
אגב, לדעתי זו הייתה חוויית השיפוט הכי חיובית ששופט יכול לשופטת, או בטח שופטת יכולה לקוות
לה... אז תפסיקו להנדס לנו מציאות, בבקשה.
במשחק ראשון.
תפסיקו להנדס.
היא קיבלה יותר מחיאות כפיים. שופט במשחק כדורגל, הוא...
לא מקבל מחיאות כפיים.
לא מקבל מחיאות כפיים. אז די.
יפה, אנחנו...
רני. רק על איגוד השיפוט, אני מזמין אתכם לראות את תקציר ריינה נגד... ממסלמך קאובב, משהו כזה.
קאובב נגד בני ריינה.
כזה דבר, אף אחד לא אומר מחירה.
תמעתי, אני
אוהב לראות. מי שחובב ספורט חייב לראות את זה, כזה דבר, הרבה זמן לא ראיתי. זה לא לחיוב, אבל כזה דבר לא ראיתי.
נדב, אתה רוצה לומר מילה על מנוס דבו, על זה?
אני חושב שתשמע, אנחנו צריכים לראות איך הימים האלה יפתחו, כי העסק מתחמם, וזה שמונס דבו, שהוא שחקן נבחרת ישראל, כותב דברים מלהיטים בנקודה הזאת, שאומר שאלוהים ישלם למי שפוגע במתפללים, ואמר שם דברים מאוד מאוד חמורים, דברים שמלהיטים את האווירה כרגע, וזה שחקן נבחרת ישראל בכדורגל, הוא גם ישראלי וגם שחקן נבחרת ישראל, מלהיט את האווירה סביב אי הכניסה של חלק מהאנשים שרצו להגיע להר הבית בנקודת הפתיחה, למעלה מ-75,000 איש אגב עלו להר הבית. לא חושב שיש מקום בעולם הערבי כרגע שאפשר לפי הנחיות הקורונה להגיע עם כל כך הרבה אנשים במקום אחד, אבל נשים את זה בצד. אז חבר'ה, מונס, תרגיע את העניינים, מהר, לא צריך את זה עכשיו, היה עדיף שיסתום את הפה, באמת היה עדיף שיסתום את הפה. גם במקרה הזה, שחקנים ערבים מנבחרת ישראל, שהם נמצאים במורכבות, אנחנו מבינים אותה, אבל לפעמים צריך להיות קצת יותר חכמים, קצת. אנחנו בימים דליקים.
וזה מחזיר אותנו גם למה שאמרתי לפני דקה, זו מדינת ישראל. יש בה את ספיר ברמן, יש בה ערבים ישראלים שמשחקים עם הכחול לבן, וצריכים לשמוע את התקווה, וצריכים לראות את האחים שלהם עולים להר הבית, וגם להגיד, יש לי גם אחים יהודים, ויש את החרדים, וכולנו בתוך זה, כולנו בתוך הבוקה המבולקה הזאת, מנסים לקיים מדינה. וזה חלק מהיופי שיש פה, חלק מהמורכבות המטורפת שיש פה, ויאיר לפיד לא יכול לנהל את האירוע הזה, מצטער חבר'ה, סורי, גדול עליו האירוע הזה, שתיארנו פה בפוד בלבד, ותאמינו לי שמחוץ לפוד, זה פי 15 מיליארד יותר מורכב.
אבל אנחנו פה בתוך הפוד, ואנחנו סוכמים את פרק...
כמעט סוכמים, יש לי מילה אחרונה.
כן.
משהו שמאוד נוגע ללבי, העם ההודי עובר כרגע טרגדיה איומה, איומה ונוראה. אנחנו כאן כבר שכחנו מהקורונה, אבל ממש כל מי שאנחנו מדברים איתו, יש לי הרבה חברים הודים, גרתי בהודו 6 שנים בשנים האחרונות.
אז ספר לנו קצת, מה קורה שם? כי אין חיסונים בכלל, מה הסיפור?
יש שם חיסונים.
מדינת ענק, 1.2 מיליארד לדעתי כבר, יש לנו מדינה מטורפת בגודל.
הם עשו שם, הם פתחו, הם חשבו שהם מעבר לקורונה, לא היה להם הסבר הגיוני, לאף אחד לא היה הסבר הגיוני, הם חשבו שאולי בגלל שהם יותר מחוסנים, אז זה לא משפיע עליהם, והסיטואציה עכשיו היא פשוט נוראית, הם ממש כל אחד, אתה מבין שהוא מכיר מישהו שהוא נפטר מקורונה, כל אנשים מפחדים לצאת מהבית ברמה כזאת, אתה יודע, בדיוק גלית סיפרה לי על איזה מכר שלה, שהוא הלך עם אבא שלו לבית חולים, והוא נשאר צמוד לבית חולים, כי הוא מפחד שיגנבו לאבא שלו את הבלון חמצן. ובאמת, כל יום אני רואה איזה חבר הודי שמעלה לפייסבוק, rest in peace, על איזה מישהו שהלך לעולמו, ויש להם חיסון הודי שקוראים לו בשם המשעשע, אבל כנראה שלא משעשע, קוביש. קוביש.
אז מה שנקרא חיסון שהם פיתחו אין-האוס?
כן, 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 זה המקום, הם מייצרים מלא תרופות, הם לא נותנים פטנט לתרופה, זה הקטע אצלם. ואת החיסון שלהם גם כן צריך, המנה השנייה היא בהפרש של חודשיים, משהו, קיצור, המדינה שם באמת קורסת, יש לנו מנהל בית חולים שהוא באופן אישי עזר לנו עם טובה אישית, עשה בעיה לו מעבר, אבל שנייה אחרי זה הוא אמר, תשמע, עשה לי טובה, תעזרו לנו, איכשהו תרגנו לנו ציוד, כי אין לנו. אז הקורונה שם בהשתוללות מטורפת, כאילו המספרים שם זה 400,000 ביום, ואתם מבינים שזה כנראה פי 3, פי 4, כי אף אחד לא באמת יודע.
יש גם את הודו הכפרית, אי אפשר לעקוב אחרי זה באמת, מה שקורה שם, רוב הודו זה בכפרים, אי אפשר באמת להבין כמה, מה קורה שם באמת, זה מטורף בטח.
מה, זה באמת, זה אירוע...
אירוע נוראי, 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 אתה מבין מהאנשים שהם פשוט לא כל כך יודעים מה לעשות. יש חבר אישי שקוראים לו ג'פרי גטלמן, שהוא כתב של הניו יורק טיימס בדלי,
תראו אותו, תסתובב עם חברים מהניו יורק טיימס, כן, תמשיך.
והוא כתב, כאילו כתבה, וראיתי דיווח, הוא כתב שם, הייתי באפגניסטן, נשבטתי בעיראק, אתה יודע, זה איתי אנגלקט של הניו יורק טיימס, אבל כזה דבר, את הפחד הזה לא ראיתי מעולם.
וואו.
הסיטואציה היא קשה מאוד, ואנחנו אנשים מאמינים, אז... באמת, מקווה שזה איכשהו הצליחו לצאת מזה, זה ברור שזה אירוע
ארוך. זה באמת נורא והיום, אנחנו גם שי, ניהלנו איזושהי שיחה ברדיו גם עם מנהל בית חב"ד,
בהודו,
לא זוכר באיזה מדינה ואיזה עיר בהודו, באמת זה נורא והיום, אגב גם בברזיל הם חווים שם תקופה נוראית במיוחד, אז חיבוק גדול.
שימו לב שסין, שהיא מולדת הקורונה, שאלו את עצמכם מתי פעם האחרונה קראתם על סין ועל קורונה? מעניין מאוד.
שם אתה באופן כללי לא יודע מה קורה.
מעניין מאוד מה קורה שם.
שבוע בפני עצמו.
יום אחד, כנראה שזה, אולי זה, בטח זה יהיה עוד הרבה שנים, נבין באמת מה זה הקורונה הזה, איך הנגיף הזה הגיע לחיינו, לדעתי
אנחנו... לא בטוח אגב, לא בטוח שנבין.
אנחנו עוד לא מבינים את הפרטים לדעתי. אבל אני לא רוצה להגיד פה תיאוריות קונספירציה, אבל אני משוחח עם הרבה אנשים, והרבה אנשים שהם די רציניים, לא תוקבקים ברשת. אנשים רציניים שעוסקים ברפואה הרבה שנים, במחקר, יש להם דברים שאתה שומע, אתה אומר וואלה, יש מצב שזה לא כזה צירוף מקרים שזה קרה. ככה.
אני משוכנע שזה לא מקרה. משוכנע.
זהו. לא, אדם אכל את הלך בוואן וכל העולם זה משהו...
מסין לעולמנו הדל והקט, אנחנו חייבים להגיד תודה ענקית למאזינות ולמאזינים ולצופות ולצופים, והאמת שזה היה די מרגש, שקיבלתי כמה וכמה הודעות גם באופן אישי וגם מאנשים, וכולל הודעות נוספות, איך עוד לא על הפרק, יום חמישי בערב, אני, זה השעות שלי עם הפודקאסט, יום שישי, בישלתי ולא היה את הפודקאסט, ואני זה, יש לי נסיעה קבועה ביום חמישי, לא... אז אנחנו, קודם כל זה תודה, באופן אישי זה מרגש אותי אפילו, שאנשים ככה מחוברים לפודקאסט שלנו, זה כיף אדיר, ואנחנו נמשיך לעשות, ובעזרת השם יש לנו גם עוד הפתעה בעוד כמה ימים, שהיא צריכה להיות מאוד מעניינת ומסקרנת ומרגשת, אז...
נגיד, זה משהו שמתחרז עם אזימות.
חכה.
עשו מה שאתם רוצים.
אל תיתן טיזרים.
לא אמרתי מה, אני מתחרז עם אזימות. תעשו מה שאתם רוצים במידע הזה.
יפה. אז אנחנו סוכמים את פרק מספר 37 בשיחת רקע, שהיה פה פרק טריו משולש, כי גם התגעגענו, והיה שבוע אינטנסיבי ולא הספקנו לעשות, אז זה קרה. אז תודה רבה רבה לכן ולכם, למאזינות, למאזינים, לצופות, לצופים. היה כיף אדיר. רני, איזה הופעה. טיל, הבאת, הוא הצדיק את המעמד עם דאבר שוקר פה לפנים.
נתן עבודה.
תשמע, יש לי כאן זה, יש לי ארסנל של חולצות. לא פרייר.
יפה, אני גם אשתור לזה כמה דברים בארסנל.
אל תאיים על יונה ביין, אנחנו זה, אתה יודע.
רק סליחה אחת מטובה שטראוכלר, שלא, זה... לא, אני מרגיש שאנחנו חייבים עליה.
נכון, גם לה.
במשכרה השבוע, בעיקר לה, זה טובה והשאר.
טובה ועוד 11.
לגמרי.
יפה, מדהים. ושייקה, תודה רבה לך, תשמור על עצמך, תשמור על הבריאות, תשמור על השפיות של כולנו. ונשיקות גדולות, תודה רבה לכם ולכם, שיבוא גדול, ו...
עוד נתראה השבוע.
עוד נתראה השבוע, נתראה עוד אוטוטו, אז סלמת.